ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו יריב אופנהיימר ויוסי יהושע.
בוקר טוב יוסי, בוקר טוב מאזינות ומאזינים.
בוקר טוב יריב, מה נשמע?
שמע, כל בוקר שלא נפתח באותר לפרסום הוא בוקר קצת פחות קודר מבחינתי, למרות מזג האוויר. נכון. אז אני מתנחם בזה.
נכון, בוקר טוב וחודש טוב וחודש ואת. השיר אהוב עליי, פקחתי את עיניי, היה אז חודש ואת, יורם תארלב, זה בול היום הזה.
תוכל לזמזם אותו אחר כך.
אחר כך, אחר כך.
מה קורה, מה איתך?
בסדר, שקט באופן יחסי, אתמול שקט מאוד בגזרה הצפונית, מלבנון, היו רק תקיפות של צהל, באופן חריג, ולא ראינו שום אירוע, אולי אירוע אחד, ואני גם בספק, של חיזבאללה. וזה, אני לא זוכר יום כזה, שבו אנחנו על האפס מבחינת תקיפות של חיזבאללה. אני לא יודע מה זה אומר, כי הם חטפו בשבוע, שבועיים האחרונים.
חטפו והחטיפו.
החטיפו, אבל יותר חטפו, בוא נודע על האמת, כי כשהם חוטפים, כשאנחנו חוטפים, אנחנו גם מודים ורואים, ואנחנו רואים פה שינוי מגמה, אנחנו רואים מדיניות הרבה יותר התקפית, יותר חיסולים ממוקדים, יותר יוזמה, יותר התקפיות, וכשזה קורה צריך לשבח את זה ולומר שחל שינוי.
תראה, אני לא יודע להסיק מיום אחד של שקט מה
כוונותיהם. לא, אבל זה חריג, אני לא אמרתי.
נכון, צריך לזכור בכוכבית קטנה, קטונתי, אנחנו לא יודעים. צריך לזכור שבלינקן היה פה ביממה האחרונה, יכול להיות שגם היה להם אינטרס להוריד את הלהבות בזמן שהוא כאן.
גם כשהיו כאן ביקורים, יריב, הם שיגרו נונטטים ליישובים לפחות.
אוקיי.
וגם זה לא קרה.
אני אומר, אני לא יודע.
אבל צריך לציין את זה. יכול להיות שאולי מכינים משהו ואנחנו לא יודעים, או יכול להיות שהם מובילים למשהו, יכול להיות שמתבשל, אבל כן לציין שיום כזה, שלא היה בו שום אירוע, הוא יום חריג בגזרה הצפונית, שהפכה להיות בשבוע האחרון לגזרה העיקרית.
נכון, ועדיין אני חושב שרוב הציבור מעניין אותו יותר עזה, כי שם החיילים שלנו באופן פיזי, והסכנה אליהם היא ברורה ומיידית, אנחנו לצערנו חווים את זה כמעט כל יום. מה קורה שם?
טוב, שם לחימה מתרכזת בעיקר בח'אן יונס. אנחנו הולכים מעל ומתחת לפני הקרקע, ולוחצים על סינואר, ומתקדמים לאט, כי זה מורכב, וזה מורכב לעבוד בתווך התת-קרקעי, וזה מורכב לעבוד מול אויב שאתה יודע שמחזיק את החטופים, ואתה מעריך שגם הם סביב ההנהגה הבחירה שם.
ושם גם חלק גדול מהציבור העזתי, לא? זה לא אזור נקי, צפון עזה, פינינו דרומה.
נכון, הרוב נמצא ברפיח. ברפיח כבר הגענו למספרים של מעל מיליון פסיק, מיליון 300.
אוקיי.
נכון להבוקר.
ושם יש צבא ישראלי?
לא, אין כלום. רגיש, טפל בזה, רגיש מול המצרים. אנחנו מולם רוצים לבנות את הקיר התת-קרקעי כדי למנוע הברחות. אנחנו משתדלים להיות מתואמים איתם, ואני אומר לך שכל הצמרת הביטחונית הייתה שמחה שהמתווך יהיה מצרי ולא יהיה קטרי. זה היה עוזר לנו להגיע לעסקה
תגיד, באופן יוסי.
יותר מהיר, עד כמה שניתן. הקטרים, איזה אינטרס יש לנו לסגור פה את הסיפור? צידם ש... אתה יודע, שביידן צלצל כל שבוע וזה משך עוד שנה.
זה נראה לי, לא? לשמנה, הם לא היחידים שאין להם אינטרס לסגור
נכון,
את הסיפור.
נכון, אבל המצרים היה, אם המצרים היו המתווכים, אז היה לה.
אבל תגיד, אתה ככתב צבאי, אתה מקבל, אתה, מתי פעם האחרונה היית בעזה?
הייתי ביום שני נכנסתי.
ואתה מקבל מראש, אתה יודע מתי אתה נכנס עוד פעם?
שבוע הבא מתוכנה לי משהו, מאוד תלוי כאילו, לאיזה כניסה אתה הולך.
אני שואל, גם ברמה האישית זה תמיד מעניין אותי, אני רואה את הכתבים נכנסים, אני אומר לעצמי, זה מפחיד, זה מרגיש מהונדס, זה מרגיש מבוים, זה מרגיש אותנטי, אתה מרגיש שמראים לך מה שצהל רוצה להראות,
שמראים לך... לא, מבוים לא, לא. אני אגיד לך, נגיד למשל, הכניסה הראשונה שנכנסתי עם גבעתי, באותה כניסה עם קושמרו, בוא, הייתה פה שם חוויית אש מטורפת. מטורפת, נכנסנו לריבוע הביטחוני, ויש לי פרספקטיבה גם של מבצעים קודמים, מבאזמי...
יש לך פחד שאתה נכנס לשם?
אני חייב לציין שבאירוע הזה, ספציפית, היו כמה דקות לא נעימות. כן, היה מפחיד. אבל עכשיו זה קצת שונה, ואולי שבוע הבא אני אעביר חאן יונס בזה משהו, אז אולי זה יהיה קצת יותר מפחיד, אבל הכניסה הראשונה הייתה אלימה, מה שנקרא. המון ירי, יציאות מפירים, צלפים, איתנים. אני זוכר את פקד השיירה, אמר לי, יוסי, תחשוב פעמיים, זה בחור שכשהייתי איתם בצוק איתן, עם אותו גדוד של גצר גבעתי. אמר לי, יוסי, תחשוב שוב, לא בטוח כדי להיכנס, חטפנו נונטט עכשיו, זה...
ועל פי הבנתך, המידע שזורם אליך, יש בעצם דיבור, ובעיקר בחוץ, כלפי חוץ, שישראל מדללת כוחות, רואים גם יותר חיילי מילואים חוזרים.
נכון, עובדתית זה קורה.
אז השאלה, אם אנחנו בכלל נמצאים עכשיו במוד מלחמה, עם חיל האוויר, עם הפגזות, עם הישגים, עם פגיעות קשות, עם מלחמה מסיבית בכל הגזרות, או שאנחנו עכשיו בהתגנבות יחידים, בפעילות נקודתית, ובעצם יציאה החוצה.
המאמץ העיקרי הוא בחאן יונס, ואנחנו רוצים ללחוץ על סינואר. החלק הצפוני הושגה שליטה, יש לנו משימה שם לנקות את כל העיר תחתית, שהיא מטורפת. כאילו, אתה יודע, אומרים לי, מדשדשים, לא פועלים. תקשיבו, האירוע הזה של התווך התת-קרקעי, הוא פסיכי, הוא פשוט פסיכי. ואני לא חושב שהציבור מבין את פער, גם את פער המודיעיני. אמרו לצבא לצורך העניין, הצבא נערך, או אמרו לכוחות הקרקעים, שיש איקס, נגיד 100-200 קילומטר תווך תת קרקעי, פתאום אתה מגלה שזה 600-700 אלף, זה לא נגמר. וכמות החומרי נפץ שאתה צריך להשתמש, והאמצעים, והיכולות, ואתה צריך לעבוד בזהירות, כדי שלא יהיו לנו נפגעים, וראית את התקרית שהייתה...
ממסעית, כן.
שהייתה השבוע. אז אנחנו בגדול נראה עוד מאותו דבר, ואתה יודע, שמעתי עכשיו על העסקה הקטרית הזו, אני לא יודע, הצעה הקטרית, אני לא רואה את סינואר יוצא, אני שמעתי מאחד הבכירים מאוד אתמול שסינואר ידפוק לעצמו כדור בראש לפני שהוא יגלה את עצמו משם, אני לא יודע כמה, הוא אחד שמכיר אותו, אמר את זה, אני, אתה רואה אותו יוצא?
אני חושב זה עסקת ווין ווין ווין, מכיוון שאתה גם קבל את החטופים, גם יש לך תמונת ניצחון שאין כמעט טובה ממנה לראות את ראשי חמאס יוצאים מכאן, אם הם יוצאים מכאן הם כמובן יראה הפסידו, וגם אתה מגיע לסיום המלחמה, שזה גם ווין לא מבוטל, כי למלחמה הזאת יש מחירים עצומים, ואני פשוט מופתע שאם זה מגיע מקטר, אני אומר לעצמי, אולי זה משהו שיכול לתת תקווה, אם בכלל הקטרים מעלים על דעתם הצעה כזאת. אם יש כזאת הצעה, לחתום עכשיו, לבוא עם עורך דין ולחתום. אני מעריך שאין כזאת הצעה. אני חושב שההצעה היחידה שנמצאת היום על הפרק, אני אומר את זה בצער, הלוואי והמציאות הייתה אחרת, היא ההצעה הקשה, המתסכלת, בעיניי אבל ההכרחית, והיא שחרור כל החטופים, תמורת שחרור מסיבי של פלסטינים מהכלא, רוצחים ביניהם, טרוריסטים נאלחים, אין לי אמפתיה אליהם, אבל אני חושב שאנחנו, לא תהיה לנו ברירה, וסיום המלחמה. אני חושב שזאת ההצעה היחידה הקונקרטית, אולי יהיה אפשר לייצר אורנים קטן, עוד עסקה הומניטרית מסוימת, אני בספק, אני חושב שאחד הדברים שישראל לא מנסה, הרי אנחנו מאוד רוצים את החטופים שלנו בבית, ויש גם משפחות פלסטיניות שמאוד רוצים את האסירים שלהם בבית, ואני חושב שאין פה מספיק יצירתיות בדרג המדיני, בין היתר גם בגלל קשיים פוליטיים.
איזה יצירתיות אתה רוצה?
אני אתן לך דוגמה. אני חושב שאם היינו יכולים להדליף לאיזה תקשורת זרה, whatever, כמה שמות של אסירים של פלסטינים, שאנחנו מוכנים לשחרר בעסקה שכנראה, אם תהיה עסקה נשחרר אותם, לא עכשיו. אני חושב שיכול להיות שהיינו יכולים גם לייצר לחץ על המשפחות שלהם שם, ללחוץ גם בצד שלהם, כי מכיוון שגם להם יש אינטרס חוץ מיצירת המלחמה. ואנחנו לא עושים את זה כי זה לא פופולרי, זה יעצבן.
אתה חושב שהדלפה כזו הייתה גורמת ל...
אני חושב שחסרה חשיבה יצירתית, ואני חושב שחסר, וזה לא רק כי אנחנו לא יצירתיים, זה גם כי אנחנו כבולים בכבלים פוליטיים, הרי ברגע שתהיה כזאת הדלפה, אז אתה תשמע את הקולות מימין, ונפגעי הטרור מימין שמתנגדים לעסקה, ויהיה פה לחץ. אבל אני חושב שאם אתה רוצה לייצר גם בצד השני לחץ, בין היתר, הקלף שלך הרי זה הסירים הפלסטינים אצלנו, נכון? המלחמה והסירים הפלסטינים. במלחמה אנחנו עושים מה שאנחנו יודעים. והסירים הפלסטינים אנחנו פשוט לא עושים כלום. אני חושב ששם יכול להיות שאם קצת תחכום היה אפשר טיפה לדרבן את הצד השני לעסקה. זה, בסוף העסקה זה אינטרס בעיניי ישראלי ראשון במעלה. אני לא רואה שהם אפילו מנסים, אתה יודע, שהביאו רעיון אחר. אבל ההצעה היחידה שישראל שמה על השולחן, פחות או יותר, היא הצעה שהיא נון-סטארטר, זה היה ברור, לצאת לידי חובה. ולכן אנחנו במצב של תקיעות. וכל יום כזה מסכן את חיי החטופים, הורס את נפשם והופך את הנזק הנפשי שלהם, ואולי גם הפיזי, לעוד יותר בלתי הפיך. והדבר הכי נורא שבאמת מטריד אותי, זה שבסוף, כמו שאתה אומר על צפון הרצועה, בעצם אתה אומר, כן, דיללנו כוחות, שחררנו מילואים, זה כבר לא המלחמה בעצימות שראינו. כך יהיה גם בדרום בקרוב, מכיוון שאלה טבען של מלחמות. ואז הקלף הזה שאומר, עצירת המלחמה תמורת החטופים כבר לא יהיה תקף, מכיוון שעצרת את המלחמה anyway, יכול להיות שמועצת הביטחון בסוף תגיד לך לעצור, יכול להיות שאמריקאים, ואז אנחנו נשאר בלי מיטוט חמאס, ובלי החטופים. וזאת הנקודה שאנחנו צריכים להיזהר ממנה. כל יום שעובר, מרחיק גם את האפשרות לעצירת המלחמה תמורת שחרור החטופים, זה מה שמטריד אותי, הלוואי ואני אתבדה.
תגיד איזה עסקה אתה רואה?
אני רואה עסקה
כן,
לא
פופולרית, כן.
לא פופולרית.
כן. עסקה... לא, תביא לי ריאלית, עזוב אותי.
ריאלית?
לא, אני אומר. ריאלית. העסקה... בואי רוצה לשמוע את הכי ריאלית שלך.
העסקה הריאלית היא
כן.
סיום המלחמה.
כן.
יציאה של צהל מעזה, כן. הכנסת סיוע הומניטרי ויצירת שלטון חדש בעזה.
כן, מהו השלטון החדש?
זה כבר שאלה, זה לא,
לא,
לא חלק מהעסקה.
זה, זה יקום ביפול, מה זאת אומרת?
רגע, רגע.
מה אם אני משאיר שם את חמאס, מי... תרשפ, מי?
רגע, ושחרור אסירים מסיבי, תמורת כל החטופים. העסקה הזאת נמצאת על השולחן, אני אומר לך שוב, אולי יהיה אפשר לייצר איזה אורנים קטן, עסקה הומניטרית לכמה עשרות של קשישים, אני בספק. אבל אם רוצים את כולם, כולל החיילים, כולל החיילות, כולל הצעירים, כולל הגברים, כולל כולם, אני לא רואה עסקה אחרת.
בוא נחיל.
האלטרנטיבה דרך אגב, אם אנחנו נגיע לסינואר...
מי מחליף את חמאס מבחינתך?
מי מחליף את חמאס? מי שמחליף את חמאס מבחינתי, ולשמחתי אני לא לבד כאן, יש גם את ארצות הברית שמעוניינת בזה, ויש את סעודיה שהעבירה אתמול מסר, ברק רביד מפרסם את זה, העבירה מסר לישראל, שהיא תסכים, היא תרצה להשקיע כסף בשיקום עזה, ובבנייתה מחדש, ובלבד שיהיה תהליך מדיני, ושהרשות הפלסטינית המעודכנת תשלוט בעזה.
אתה רואה את הרשות הפלסטינית שולטת בעזה ולא את חמאס? אתה רואה דבר כזה?
אני חושב שזאת ה... זה היעד שלו צריך לשאוף.
עזוב אותי יעד, יריב.
רגע, לא.
יעד.
בוודאי שהם.
לא, תודה רבה.
היעד, זה אותה מטרה ליעד, אתה צריך לשאוף.
לא יכול לקרות, ראית מה עשו להם בפעם האחרונה שהם היו בעזה. תביא לי משהו, אני הולך איתך, תביא לי אותו.
אני אומר, הסיפור בעזה הוא שני דברים. הוא נשק, מי יחזיק בנשק, כלומר למי יהיה כוח צבאי אמיתי שיוכל לשלוט שם.
ברור שזה חמאס.
בכלל לא ברור.
ברור.
בכלל לא ברור.
אתה לא מבין את העוצמה של חמאס בתוך
עזה. אני דווקא אני מחמיא לצהל שאני בטוח שעוצמתו פחתה מאוד. והדבר השני, המשמעותי לא פחות מהכסף, מהנשק זה הכסף. עזה צריכה מיליארדים. מי שיחזיק בכסף, יחזיק גם בשלטון.
אבל עוד פעם זה ילך לשם.
לא, כי אתה לא נותן את זה ישירות עכשיו לסינואר. אתה נותן את זה להנהגה חדשה, פלסטינית.
איזה מנהיג רשב יכול לקחת שם את האחריות, תגיד, ולא
עוד אותה רואה, תגיד. אני אומר לך, על זה בדיוק האמריקאים עובדים עכשיו. אמריקאים בדיאלוג עם אבו מאזן, כי הם מבינים
שאבו... חוץ מלהגיד לי דיאלוג, ועל מה תגיד לי?
מה לעשות?
תגיד לי, תן לי, תהיה קונקרטי.
אני אומר לך, ברשות הפלסטינית יש שכבה של אנשים שיכולה לקחת, אני לא יודע את השמות.
נו, מה זה לא יודע את השמות? אנחנו רוצים פתרון. אי אפשר להגיד רשות פלסטינית וזה, ותכף נדבר על מדינה פלסטינית.
תקשיב, אני במקרה הזה לא מדבר רק דעתי, אני אומר לך מה קורה מאחורי הקלעים מבחינה בינלאומית.
עזוב, זה קלישאות מאחורי הקלעים.
לא, אבל זה
לי משהו קונקרטי. תן לי, אני רוצה איתך למצוא פתרון. תביא לי את הפתרון מאחורי זה.
משהו קונקרטי. זה שהרשות הפלסטינית המעודכנת תציב מושלים ומושל אחד שינהל את רצועת עזה. הוא יקבל את המימון לזה מסעודיה, מהאמירויות. הוא יקבל את הגיבוי.
מי זה המושל שחמאס לא הוריד את הראש? תגיד לי.
שאלה מצוינת. יכול מאוד להיות שהמושל הזה יעבוד גם עם מה שנקרא חמאס בעזה.
תגיד.
נכון?
תגיד.
עכשיו יש לי שאלה אליך. מה הפתרון שלך?
אני לא יודע, אבל תקשיב, אני לפחות לא אומר רשות פלסטינית, אני אומר, לפעמים אני אומר אין. ולפעמים אני אומר לך, ניסינו בג'נין, לא נלך רחוק מדי. נתנו בג'נין לרשות לנסות ולטפל בממפי ג'נין, במחנה פליטים. תגיד, הם הצליחו כולה ממפי ג'נין, לא הלכתי רחוק, לא אמרתי את כל רצועת עזה, לא שני מיליון איש. זה לא עובד. יריב, לא עובד. תגיד, אתה רואה, אתה רואה מה קורה בכפר סבא וביישובי קו התפר? אתה מבין שהחלום שלך, אם היינו מקבלים אותו, את החלום שלך של מדינה פלסטינית עם יציאה, הסיפור הוא, כל הסיפור של מדינה פלסטינית עכשיו הפער הוא רק על מי שולט ביטחונית, הרי הכל נמצא אצלם, כל השליטה האזרחית. תאר לך, לא היינו נמצאים בטולקרים, בסדר? פשוט, ולא בקלקיליה, ולא בג'נין. והייתי הולך איתך ומקבל את הצדך לפני יותר מעשור, מדינה פלסטין. מה היה קורה היום באפולה?
בוא אני אענה לך.
איזה מנהרות היו יוצאות בתענכים?
אם היית מקבל לפני עשור את ההצעה שלי למדינה פלסטינית, מפנה את רוב ההתנחלויות ומייצר מדינה פלסטינית, לא רשות פלסטינית, מדינה, אז היה לך שלום כמו עם מצרים וכמו עם ירדן.
איזה שלום? תגידי, מי שלום? תראה כמה טרור יוצא משם.
ברור, כי אין להם מדינה.
כי אין להם מדינה יוצא טרור.
כי אתה ממשיך את הסכסוך, כי אתה ממשיך. אתה לא רוצה לפתור את הסכסוך, ואתה מצפה שיהיה לך שקט ושלום.
אני מנהל אותו, כי אני שומר לביטחון שלי.
אתה מנהל אותו, כי אתה לא רוצה לפתור אותו. לא, זה לא ביטחון.
מי לא רוצה לפתור? למה אתה?
התנחלויות זה לא ביטחון, ונערי גבעות זה לא ביטחון, וסמוטריץ' ובן גביר זה לא ביטחון.
אתה עוד פעם הולך לי לפינות.
אבל זה הסיפור.
אנחנו נדבר היום על 80% מעם ישראל, בסדר? לא על הקיצונים פה ומשם. הציבור רוצה ביטחון, והציבור מחר בבוקר, אנשים יהיו מוכנים לוותר על הבית שלהם תמורת ביטחון. אבל איזה ביטחון? איזה ערבויות היית נותן להם?
אני לא בא לפה סתם. אני לומד מההיסטוריה, ובהיסטוריה, כל פעם שיש פתרון, יש ביטחון. שיש לך פתרון עם מצרים, אויבת הרבה יותר קשה ואכזרית מהפלסטינים, אז יש לך ביטחון מולם. ושיש לך פתרון מול הירדנים, יש לך ביטחון. עכשיו, רגע, מילה,
מילה, רגע, שנייה, יוסי, יוסי, אני רוצה...
רגע, אבל אנחנו הרי לא שם, לא יקימו לך מדינה פלסטינית, יש שאלה לך על עזה.
לא.
הפתרון שלי, רגע, שנייה,
שנייה. מה זאת אומרת? אתה דחפת לזה עד עכשיו, תאר לך מה היה קורה.
רגע, הפתרון שלי על עזה, בוא נדבר מילה על עזה. הפתרון שלי לעזה, שמתי אותו על השולחן. הוא קשה, הוא מורכב, אבל הוא פתרון. מה הפתרון שלך לעזה? האם ילד עכשיו בכיתה ד' צריך כבר ללמוד את המפה של עזה, כי שהוא יגיע לסוף י' ב' הוא יצטרך לשרת שם? כי לפי הפתרון שלך,
לא, אין לי.
נגזר גורלנו.
תקשיב, יריב, ההבדל בינינו שאני אומר לך שאין לי.
אבל אין לי כרגע,
שנייה.
זה לא תשובה אין. כי אין פתרון, זה ישראל בעזה. תגיד את זה, אל תתבייש. תגיד, אני רוצה שהילדים עכשיו שהולכים לבית ספר, בעוד כמה שנים יהיו השוטרים בעזה, ויהיו אחראים על הביוב בעזה. אל תפיל את זה עליי. תגיד את האמת, תתייצב מול המציאות.
קודם כל, אני לא מפיל, אבל לפחות אני לא ממציא איזשהו פתרון שיסכן אותנו עוד יותר, או משהו שיקשל. אני לא האמנתי במדינה פלסטית מסיבה אחת פשוטה, לא בגלל שטחים, או לא מעניינים אותי השטחים, אתה לא מבין? מעניינתי רק הביטחון. זה הכל, אני מוכן לוותר על בית, מוכן לוותר על הכל. ואם היינו מקבלים את הרעיון הזה, אז לא
בטוח שאני מדבר כרגע, שמתי את זה פה.
וכנל אני עונה לך לגבי עזה, זה לא ישים. לא ישים, אז אולי,
אז
שנייה רגע, אז אולי צריך, אולי, הפתרון הוא עוד לחץ צבאי ולפרק עוד יותר את החמאס, כדי לאפשר לכוחות יותר מתונים להגיע, ולא לעצור את המלחמה, רגע, דקה.
אבל מי זה הכוחות המתונים האלה? שוויצרים, נורווגים?
תראה, הרשות כמו שהיא במצב הזה שחמאס נמצא שם עכשיו, אין סיכוי שמישהו אחר ייכנס.
סבבה, בוא נמשיך עוד חודש בלחימה. לא, לא יודע, זה לא תשובה, כי אתה יודע. לא יודע, זה ישראל. צריך להבין. מי ש... לא, אתה יודע, זה לא רק אתה. יש כל כך הרבה אנשים שאומרים משפטים ולא מוכנים להגיד את המחיר.
למה אני אומר לך את המחיר?
אני אומר את המחיר. זה הקטע שלי. מי שאומר לא יודע, הוא יודע. זה ישראל, זה הילדים שלנו, זה הילדים הקטנים שלנו שולחים היום לבית ספר. הם יהיו השוטרים בעזה בעוד 4-5 שנים. זה יהיה כמו לבנון. זה יהיה כמו לבנון.
יכול להיות, ולפעמים יש בעיות שאין להם פתרון, וצריך למצוא להם, לחפש אותו, אין אותו, זה לא, זה לא, רשות לא יכולה להיכנס לשם, לא, אז נצטרך עוד לפרק את חמאס,
זה בסדר, אני איתך, אתה יודע מה, אני איתך, בוא נפרק עוד את חמאס, אני לא בעד חמאס, אני נגד חמאס, הלוואי ואפשר לפרק אותם עד הסוף, אבל ביום שאחרי, יש לך שם 2 מיליון אנשים ששונאים אותך שנאת מוות, הרסת להם את כל השכונות, את כל הערים,
יכול להיות שגם חלקם שונאים את חמאס,
בטוח, בטוח, אבל גם אותך,
ולמה אתה מתנגד להוצאה של מי שרוצה לצאת משם, מרצונו?
כי קודם
איש עזתי רוצה לצאת לכאן אותו לכל מקום אחר, למה אתה קופץ ואומר לא?
קודם כל,
או מי שתומך בזה הוא לא בסדר, נגיד הם רוצים לצאת מיוזמתם.
רגע, מי שחושב שזאת מדיניות, יש לו שתי בעיות.
כן.
בעיה אחת זה שהוא בן אדם הזוי, משיחי במובן המדע בדיוני.
רגע, שנייה,
מכיוון ששני מיליון איש אין להם לאן ללכת, הם לא ילכו, ומי שמאמין ברעיון הזה, הוא מצידי שיאמין שחייזרים ישלטו בעזה, זה כנראה יותר ריאלי. אז הוא קודם כל בן אדם מנותק מהמציאות.
למה מנותק מהמציאות? רגע,
מכיוון שהגירה הזאת, הגירוש, whatever.
עזוב גירוש, רוצה לצאת. רע לו שם, רוצה לצאת, יש לו כסף, רוצה לעבור מדינה.
יוסי, אני מאוד, אתה יודע, זה ממש נחמד.
לא, לא נחמד.
להיות בפנטזיה.
איזה פנטזיה?
אותי לא מעניין עזתי הבודד שיש לו כסף.
אתה יודע שהשירים עוברים שם תמורת 15,000 דולר למצרים ומשם החוצה.
אבל יוסי, אותי לא מעניין הבן אדם הבודד שיש לו כסף ויעבור. אותי מעניין 2 מיליון איש. 2 מיליון איש לא ייעלמו מחר בבוקר, ועצם השיח הזה הוא זריעת חול בעיני המאזינים. מכיוון שזה לא יקרה, חברים. זה לא יקרה. אתם, כולנו היינו רוצים שהעולם יראה אחרת, שאולי לא יהיו שם אנשים, שזה הכל יהיה שלנו. זה פשוט לא יקרה. אז חבל להשחית מילים. ואנחנו לא רק משחיתים מילים, כי אנחנו גם משחיתים את הערכים הבסיסיים שלנו.
אבל יריב, אני לא חושב ששני מיליון ייצאו.
אוקיי.
אבל אם יש עשרות ואולי 100-200 אלף שרוצים לצאת, למה אתה צריך לצאת נגד זה?
מכיוון שזה לא...
מכיוון שמה? מה? מי ביקש ממך לצאת? הם רוצים לצאת ואתה מצייר את מי שתומך ברעיון הזה.
לא, כי אתה מתעמם.
אני לא מתעמם.
מי שתומך ברעיון, הוא לא אומר בואו נאפשר לאנשים לצאת. אתה יודע, יש גם ישראלים שירדו מהארץ. הבעיה שלי זה לא...
למה? רק אמר את זה?
רגע, הבעיה שלי...
עד שקיפלתם אותו.
שנייה, הבעיה שלי זה לא עם אנשים שרוצים לצאת שיצאו. הבעיה שלי זה עם מדיניות. האם יש כאן מדיניות שזאת המטרה שלה? לייצר מצב שבו האנשים האלה ירצו לצאת ולברוח ולא ירצו להישאר ולא יוכלו להישאר. וזה בדיוק הדיון דרך אגב, שיהיה עוד מעט בהאג. מי שמדבר על זה מסבך אותנו. מסבך אותנו. כי זה לא ריאלי. זה כמובן לא מוסרי, משחית החברה, אבל נניח, נשים את המוסר היום בצד. וזה בעיקר גם מסבך אותך בעולם. הרי מה היום התביעה בהאג? היום התביעה בהאג מדבר דיוק על זה, שאתה לא נלחם בחמאס, אתה נלחם בעזתים, שאתה רוצה למרר את חייהם, בשביל שהם רק ירצו לברוח משם. וזה דבר שגם להגיד אותו, יש לו מחיר. טוב, בואו נעבור לדיווחי תנועה. אולי הגשם ככה סיבך לאנשים את הבוקר. אלן ראות, מה העניינים?
בוקר טוב, מה נשמע? כן, סיבך בהחלט. אין ספק, טיפה גשם פה והכל פקוק. קדימה.
בוקר טוב לאלוף משנה זיוון, אביעד בר.
בוקר טוב, שלום יוסי.
מה שלומך?
אני בסדר גמור. עוסקים... בהצלת חיים במלחמה.
נכון, אתה מפקד הרפואה בפיקוד הדרום, והאתגר המורכב ביותר הוא חונה אצלך בחילוץ פינוי הפצועים, ואם אתה יכול לשתף אותנו, קודם כל בנתונים של מספר הפצועים שטיפלתם בהם, והדבר השני, ההבדל במלחמה הזו למבצעים קודמים בעזה ובכלל.
אז תראה, ראשית, אנחנו מתחילת הלחימה, מתחילת התמרון, טיפלנו בכ-3,200 פצועים בדרגות חומרה קשות.
רק מתחילת התמרון?
כן.
וואו.
ומה הכוונה דרגות פציעה קשות? זה אומר זה נזק...
דרגות פציעה קשות זה אומר, אני כולל בזה גם פצועי רסיסים קלים, ואני כולל בזה גם את כל העשרות ומאות לוחמים שחזרו ללחימה, שטיפלנו בהם או בשטח או בבתי החולים וחזרו ללחימה, אבל אני אסביר עוד שנייה למה אני כולל את כלל המספרים, כי... אנחנו, לנו מאוד חשוב כדי להבין את איכות המענה והטיפול הרפואי שלנו לאסוף נתונים ולהשוות אותם גם למערכות קודמות ולמלחמות קודמות. ויש לנו מדד שהוא מדד שהוא נקרא CFR, זה מדד מדעי של שיעור התמותה מיחס כלל הנפגעים, שבו אנחנו בודקים את כמות הפצועים שאנחנו מצליחים להציל. מדד טוב שמעיד על איכות טיפול ופינוי טובה הוא מתחת ל-10%. אנחנו עומדים על 6.7% כרגע בלחימה, ואם אני משווה את זה למלחמת לבנון השנייה, שאז עמדנו על קרוב ל-15%, אנחנו רואים שמבחינה מספרית אנחנו מצילים הרבה הרבה יותר פצועים בשטח בלחימה הזו.
אבל לא נכון להשוות ללבנון השנייה, נכון להשוות יותר לצוק איתן, כי האתגר בפינוי יותר דומה לזירה הזאתית מאשר לצפון, שהיא יותר מורכבת.
אז יופי, אתה צודק שהמרחב הוא יותר דומה לצוק איתן. בצוק איתן הנתון היה 9.2%.
שגם אז היה מצוין.
זה גם היה טוב, השתפרנו, אבל ההשוואה למלחמת לבנון השנייה היא נובעת בעיקר בהיקפי הסדק, העובדות, העובדה שמדובר במלחמה. בצוק איתן זה היה מבצע ארוך, ממושך, ההיקף של התמרון וסדק הכוחות והעוצמה של הלחימה בתוך הקצבאות, בתוך השכונות, היה קצת שונה. אבל בכל מקרה אני רוצה כן להסביר איך הגענו למצב שבו אנחנו מצליחים באמת לתת מענה טוב ומקצועי ולהציל חיים. ויש שלושה דברים מרכזיים. הראשון זה שכמות הרופאים והפרמדיקים שיש בשטח היא כמות גדולה מאוד. יש לנו מאות, מאות רבות של רופאים ורופאות ופרמדיקים בשטח, נמצאים בכל פלוגה.
שעושים גם ניתוחים, נכון? יש גם ממש ניתוחים שעושים בשטח, או שזה רק מוטס לבתי חולים?
לא, לא, ממש בשטח. יש להם את היכולות, לכל רופא ופרמדיק יש את היכולות לבצע ניתוחי שדה כשצריך.
עכשיו, זה אנשים שביום יום שלהם הם רופאים במחלקות השונות, גם מנהלי מחלקות, רופאים בכירים בבתי חולים אזרחיים.
לחלוטין, וזה הדבר השני. הדבר הראשון זה הכמות הגדולה מאוד של המטפלים בשטח. הדבר השני זה הבחירות של הרופאים שנמצאים עם ציוד מתקדם מאוד בכוחות הפינוי הגדודיים והחטיבתיים. אנחנו לראשונה בעולם הכנסנו דם לשטח. ולתת דם בשטח זה משהו שהוא חדשני, זה משהו שלא קורה.
אז להבנתי, זה לא תחום האחריות שלך, להבנתי, מכיוון שחלק גדול מהמנתחים והרופאים המומחים נמצאים בלחימה, אז בבתי החולים האזרחיים, לטפל באזרחים שצריכים טיפול רגיל, לא מעט רופאים ערבים לקחו חלק במאמץ בעצם, ולקחו את מקומם של אותם אנשים שנמצאים עכשיו בלחימה. זה מה שאני מכיר ממערכת הבריאות, אבל זה הערה שצריך לקחת בחשבון, נקודה חיובית אני חושב.
אז א', זה נשמע לי שככל שיש יותר אנשים שנרתמים למאמץ, זה לא קשר לרקע שלהם, זה כבר חיובי, אבל אני אומר גם שבאמת מערכת הבריאות נרתמה ונרתמת, ובאמת הרבה מאוד רופאים נמצאים בשטח, זה פשוט מתפזר על הרבה מאוד בתי חולים בארץ.
מאה אחוז,
אלוף משנה זיוון, אתה יכול להפיין לנו את הפגיעות במלחמה הזו?
כן. אני רק אגיד מילה אחת, העובדה שהכנסנו את הציוד של הטיפול נמרץ ואת הדם לשטח עם הכמות הרופאים ועם זמני הפינוי הקצרים, היא זאת שמאפשרת לנו להציל חיים ולהביא את הפצועים במצב הרבה יותר קשה לבית חולים. במערכות קודמות הם פשוט לא היו שורדים. לגבי הפציעות, אז אנחנו רואים הרבה מאוד פציעות של רציסים, אנחנו רואים הרבה מאוד פציעות של ירי, כלים, ואנחנו רואים גם הרבה מאוד מקרים של חיילים שניצלים בזכות ההגנה, בזכות הקסדות והמשקפי מגן והאפודים הקרמיים, שהם פשוט מצילי חיים. יש לנו אנשים שחייהם ניתנו בזכותם, ומי שלצערנו לא, אז הצוותים שבשטח נותנים את המענה המיידי הראשון שהם מטפלים בהם.
שאלה מספרית אחת, נתון שמעניין מאוד, כמה חיילים לצערנו יוצאים מהמלחמה הזאת עם פציעה פיזית, אולי עוד נספיק לדבר על הנפשי, אבל עם פציעה פיזית בלתי הפיכה, משמע איבר קטוע, נכות פיזית לכל החיים?
אז תראה, לצערי אין לי את הנתונים האלה עדיין.
סדר גודל?
יהיה לנו אותם בהמשך. אני לא רוצה לומר סתם, קשה לי לאמוד את זה. קשה לי לאמוד את זה, אבל אני יכול לומר לך שבגלל זמני הפינוי הקצרים יחסית, אז אנחנו מצליחים להציל גם איברים שבמלחמות קודמות לא היינו מצליחים, כי החוסמי העורקים היו יכולים לגרום לפגיעה ממושכת יותר, ופה זמן הפינוי שלנו עומד על 9:09 מרגע הפציעה ועד שהפצוע נכנס לבית חולים, שזה ממש לא מובן מאליו.
אלה הנתונים הטובים בעולם, נכון? או שאני תקן אותי אם אני טועה?
אלה הנתונים הטובים בעולם, בטח ביחד למלחמה שהיא בתווך מאוד מאוד צפוף, עם באמת הרבה מאוד עוצמות של אש, זה דבר יוצא מן הכלל. אני כן רוצה להגיד מילה, אתה הזכרת את הפצועים בגוף, אבל אנחנו מטפלים את כל נושא של בריאות הנפש. ופה, אם אנחנו מדברים על השוואה למערכות קודמות, למלחמות קודמות, אז פה יש קשב מאוד מאוד מרכזי, גם שלנו, גם של המפקדים. ראש התל, אלוף משל ינקו, שם משאבים אדירים, משמעותיים של תקנים, כדי שנוכל לחזק את כל תחום בריאות הנפש. אנחנו היום עושים שיחות בשטח, אנחנו מדריכים את המפקדים לעשות שיחות עיבוד בשטח, לחיילים, כשהמילואימניקים מסיימים את המשימות שלהם, עושים להם שיחות סגירה שזה תהליך עיבוד שבו כל אחד משתף אירועים משמעותיים, חיוביים ושליליים ש... שהם חוו, מדברים על רגשות, מה מחזק אותם, מה גורם להם להמשיך, ועושים להם גם לאנשי המילואים שיח על מעבריות. אתם מסיימים עכשיו תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד משמעותית, ואתם עוברים לאזרחות, וזאת פאזה מאוד לא פשוטה, וזאת אחריות שלנו לוודא שהם מטופלים. אנחנו מאתרים את אלה שזקוקים לטיפול, גם בסדיר וגם במילואים, ואנחנו מאפשרים להם רצף טיפולי. גם אנשי המילואים שמשתחררים, אם אנחנו מאתרים כאלו שחוו תסמיני דחק, תגובת דחק, אנחנו ממשיכים ואנחנו נמשיך לטפל בהם במסגרת היחידה לתגובות דחק שהקמנו בצבא, גם בהמשך, מתוך דאגה אליהם, בדיוק כמו שאנחנו מטפלים במישהו שחלילה נפגע פיזית, ואנחנו אחראים עליו.
האם זה נכון, שמעתי בשבוע שעבר בשיבה, שדווקא בגלל התוצאות שלכם שאתם מצליחים לפנות באחוזים כל כך טובים, מקבלים גם פצועים באורח מאוד מאוד קשה, בניגוד למלחמות קודמות?
לחלוטין, זה בדיוק ככה. הפצועים שבמלחמות קודמות היו מתים בשטח, כי היה לוקח יותר זמן עד שהיה מגיע להם מטפל בכיר, לא היו מקבלים דם. תראה, אני אספר לך סיפור, אני במלחמת לבנון השנייה הייתי רופא של סיירת גולני, ונלחמתי בלבנון, ובגדוד שלי, חוץ ממני, היה עוד פרמדיק ועוד רופא מילואים. והיינו שש פלוגות, כולל פלוגות מילואים, והזמן שלקח לנו להגיע לפצועים, לקח פשוט יותר זמן, כי כשאתה שלושה מטפלים על שש פלוגות, זה לא אותו דבר אם אתה שישה מטפלים בכירים על שש פלוגות, ועוד בתא שטח קטן. מעבר לזה, לא היה לנו את לבנות הפינוי המתקדמות שיש לנו עכשיו, לא היה לנו ציוד של טיפול נמרץ, לא היה לנו את הדם. כל הדברים האלה גורמים לפצועים לשרוד. והעובדה שהם מגיעים כל כך מהר לבית החולים, זה פצועים שפשוט בסיטואציות אחרות לא היו שורדים. אני יכול לומר לך, אני מבקר מדי שבוע פצועים, ואני מדבר עם המשפחות ועם החברים ועם הפצועים, ואני שומע הוקרה והערכת תודה לרופאים ולרופאות שלנו בשטח,
סטני.
וזה פשוט מחמם את הלב.
תני לשאול אותך. הנתונים מרשימים, ואנחנו גם, מי שגר ליד בתי החולים, גם רואה את המסוקים, ויחד עם הלב שנשבר כשרואים אותם, אז גם מתגאים ביכולת שלנו, ובנחישות ובמסירות לנושא הזה. בכל זאת, מה לדעתך לא עובד מספיק טוב? מה לדעתך צריך לתקן? איפה אתה רואה שיש לך לא מספיק תקציבים, לא מספיק קשב? איפה דברים לדעתך צריכים שיפור?
תראה, אני אגיד לך, אנחנו כל ערב, עושים פורום למידה ותחקירים רפואיים כדי ללמוד ולהשתפר. אז דבר ראשון, זה האחריות שלי בתור מפקד הרפואה של הפיקוד, לוודא שהצוותים הרפואיים שלי כולם עובדים לפי הנהלים שלנו, והתחקורים האלה באים כדי להשתפר וללמוד
אוקיי, מה צריך לעשות יותר טוב. אבל מערכתית, מה לדעתך צריך לעשות יותר? כן.
מערכתית, אני נמצא במאבק מתמיד לקצר את משך הפינוי. אנחנו בזמנים מצוינים, המאבק שלי זה להיות יותר טוב ולעשות את זה יותר מהר.
מה זה לא מצריך? יותר מסוקים? יותר כוחות?
השיתוף פעולה עם חיל האוויר הוא יוצא מן הכלל. הם נלחמים ונכנסים באיום ותחת אש ומחלצים פצועים באופן הירואי. מהבחינה הזאת אנחנו נמצאים פה ביתירות ובצורה...
אוקיי.
זאת אומרת שבאופן חד משמעי. ועם זאת אנחנו התחלנו את המלחמה... כשזמני הפינוי עמדו על שעה ו-20, שעה ו-25, ואנחנו, בגלל שלמדנו והשתפרנו גם בשיח, וגם באופן שבו אנחנו עובדים, אנחנו הצלחנו לרדת לשעה ו-9 דקות.
ובנושא...
לא חסר לנו משהו, לא חסר לנו תקציבים.
בנושא בריאות הנפש, אתה חושב שיש מספיק תקציבים, שיש התקדמות זה ברור. השאלה אם ההתקדמות הזאת מספקת, אם יש מספיק תמיכה, אם יש מספיק פסיכולוגים, יש מספיק טיפול גם אחרי, או שזה משהו שלדעתך מקבלי ההחלטות, מי שמקבל את ההחלטות על התקציבים צריך להשתפר.
תראה, אני אגיד לך, מבחינת בריאות הנפש, לפחות במקום שבו אני אחראי עליו, וזה בצבא, יש קשב מאוד מאוד משמעותי, החל מהרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, ראש התל, כולם מבינים את המקום המאוד חשוב של זה, נותנים לנו את התקציבים, נותנים לנו את התקנים, יש לנו כרגע 170 קבנים במילואים ובסדיר, בפיקוד הדרום, שבזה מתעסקים.
ברור, הבעיה היא ביום שהם משתחררים. זאת הבעיה.
זה כבר המדינה.
וגם הערכת האזרחית, אני חושב, באופן אישי, כמובן שצריך להשקיע שם יותר.
נכון.
אבל זה לא מתפקידי...
כן, ברור.
אבל אנחנו בצבא נותנים את הדוגמה למה צריך לקרות. ובריאות הנפש נמצאת בפרונט, נמצאת בחזית. אנחנו לא נמצאים במקום שהיינו בו לפני 20 שנה. היום יש לגיטימציה מלאה לדבר, וחשוב מאוד לנרמל לחיילים את הסיפורציה.
תודה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה.
חייבים לסיים.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, יוסי יהושע ויריב אופנהיימר.
בוקר טוב, יוסי, שעה שנייה, מה קורה?
בסדר, תגיד, מה רוצה מאיתנו דגני? מה הוא רוצה מחיינו, תגיד?
אז בואו נסביר למי שלא ככה בעניינים. לפני יומיים דגני רואה חבדניק מציע להניח תפילין לנער ליד הגימנסיה הרצליה בתל אביב. נוזף בחבדניק, כועס עליו. דגני, מי שלא יודע, מנהל בית הספר גימנסיה הרצליה. הקטע הזה עולה לרשתות.
כן.
ואז מגיעה פעולת התגמול. כן. הנועזת, ההתקפית, המתלהמת. של של אלמוג כהן ועוד כל מיני תכשיטים כאלו, רגע, ומגיעים מאות בני נוער.
מה מפריע לדגני? מה הפריע לו תפילין? תסביר לי, מה?
לפני שאני אסביר לך מה הפריע לו, בוא תשמע את רון קופמן פה ב-103, דווקא לוקח צד מפתיע, בעיניי גם מאכזב. בוא נשמע מה הוא אמר אתמול לדגני.
מנהל מוסד אחד מהיוקרתיים שיש כאן לא יכול למנוע בגלל השקפות אידיאולוגיות, אנטי דתיות או כל דבר כזה, למנוע מתלמיד, קו נטוי תלמידים, להתפלל מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, הם לא פוגעים בכלל. מספיק עם השטיות האלה, ואיפה במועצת המנהלים? למה אתם מחכים? זרקו את האיש הזה, הוא לא מתאים.
שמע, אולי רון קופמן צריך לנהל את גימנסיה הרצליה. אם היו זורקים, בוא, דרך אגב, אם היו זורקים אנשים ככה כל כך מהר, אז גם קופמן לא היה משדר, הוא כבר עשה פה כמה פאולים, לא רק פה, במקומות אחרים.
עשה ושילם עליהם, מה אתה רוצה?
אז קודם כל, לפני שעורפים,
והוא בניגוד אליו גם שילם עליהם.
לפני שעורפים פה ראשים, אתה יודע, אני נגד העניין הזה, אבל מהותית. הסיפור פה זה לא בן אדם שרוצה להתפלל ונניח תפילים. הסיפור פה זה קמפיין של חב"ד ואחרים. שנייה, של קמפיין של חב"ד ואחרים שמנסה לשנות את האופי של העיר, של החברה, של המדינה. וכמו שאין עכשיו דוכנים לחלוקת צ'יזבורגרים ואכילת לא כשר ודברים כאלו.
תגיד, אתה משווה את זה לצ'יזבורגרים? אני לא,
אני אומר, יש עניין של שידול ויש עניין של קמפיין. לי אין בעיה.
מה שידול בזה, תגיד, אם רוצה להניח תפילין זה שידול.
אני אסביר לך. כשאני נוסע ברחובות תל אביב ביום שישי, אני רואה דוכן תפילין אחד.
אוי אוי אוי, אתה רואה דוכן של תפילין. לא ברצינות, באמת אוי אוי.
אבל תן לסיים את המשפט. כשאני רואה דוכן אחד, לא אכפת לי. כשאני רואה שניים, לא אכפת לי. כשאני רואה 10, כל 5 מטר דוכן, עם שלט גדול, זה כבר לא עמדה להנחת תפילין, זה קמפיין.
איזה קמפיין?
קמפיין שיש אותו גם בשלטי חוצות.
העם היהודי, אנשים רוצים להניח תפילין.
לא, זה העם היהודי, כולל בתוכו גם חילונים ליברליים.
נו, אז מה, מאיפה זה מפריע לך?
וכמו שאני, כמו שאני לא הולך לבני ברק ומתחיל להסביר למה אין אלוהים, כך אני לא רוצה שיבואו אנשים מבני ברק לתוך תל אביב, לעיר הליברלית, ויסבירו בכל מקום למה יש אלוהים.
יש שם אנשים יהודים רוצים להניח תפילין,
לבריאות.
נו, אז אל תפריע להם.
יש הבדל בין רוצה להניח תפילין לבין משדל. אבל מה שמדאיג אותי, זה לא כל כך דגני. דגני הוא בן אדם אחד, לצערי אין מספיק כמוהו. מה שמדאיג אותי זה מה שראינו אתמול. ראית אתמול נוער פנאט. פנאט שלוקח את הדת למקום פנאט.
תגיד גם מזרחי, למה ראיתי מישהו שאמר גם העיר על זה שהוא מזרחי.
לא יודע, מזרחי לא מזרחי. ראיתי שם אנשים פנאטים, שטופי שנאה ואלימות.
איזה שטופי שנאה ואיזה אלימות, תגיד.
זה מה שראית, תקשיב לקריאות. ראיתי שם את קובי פרץ, אתה יודע, קובי פרץ, אני שאלתי את עצמי אתמול, כמה בתי כנסת, היה אפשר להקים בכספים שקובי פרץ העלים ונכנס לכלא על העלמת מס.
עכשיו, דיברת, רגע, תן לי לשאול אותך שאלה. כשאתה מראיין את אולמרט, או מישהו אחר מהמחנה שלכם, אתה שאומר כמה כסף אפשר היה, מה אפשר לעשות עם הכסף שאולמרט העלים או גנב או מישהו אחר? למה אתה עושה את זה לקובי פרץ? שאלה מעולה.
מעניין לך.
מעניין. או אחרים, זה נכון, אולמרט זה אחרים.
אהוד אולמרט לא גנב מהמדינה ולא העלים שקל אחד הכנסות. כאן יש בן אדם, כאן יש בן אדם שלפני שהוא בא לקבל לייקים ומחיאות כפיים מציבור מוסד שהופך את החברה לפניו, שישאל את עצמו אם הוא באמת, באמת בעד הדת, היה צריך
להגיד. בדיוק, שגם
את הצביעות,
כל פעם כשגם אתה מראיין את חלוץ, אתה גם שואל אותו על מה הוא עשה עם המחירה של המניות, נכון? תמיד אתה מזכיר.
זה פלילי?
מה זה קשור עכשיו?
רגע, זה פלילי מה שהוא עשה עם המניות?
לא, יכול להיות שזה לא פלילי, זה לא פלילי, בטח לא, בוא נאמר, לא ערכי, נסיים את זה בזה. אבל כשקובי פרץ בא להפגנה, אז אתה יודע להזכיר את זה. אז אני מבקש כל פעם כשתעלה גם רויין אחר, בסדר? מהמחנה שאתה תומך בו, בסדר? תזכיר גם את חטאיו.
תראה.
בסדר? רק למען ההגינות.
אבל יש פה קו ישיר. כי בן אדם לא יכול להגיד שהוא בא פה לתמוך בעניין המוסרי וכולי, והוא פתאום
מאמין
ביהדות הטובה, כשברגע האמת, במבחן שלו מול אלוהיו, אם יש כזה דבר, הוא חטא ועשה בדיוק את ההפך.
אין לי בעיה, אבל רק תזכיר גם את האחרים.
לא, אבל קובי פרץ...
נשמר את המשוואות, בסדר, אין בעיה.
אני לא רואה שאהוד אולמרט בפוליטיקה הישראלית, אבל הסיפור פה לא קובי פרץ, הסיפור פה זה צדדי.
זה לא רק אולמרט, זה גם אחרים.
הסיפור פה זה הרתימה של הדת, של היהדות, לשצף לאומני.
איזה שצף לאומני אתה
רואה פה? אל תעצום עיניים, אתה יודע שזה קיים, הרי מה זה עוצמה יהודית? מה זה הבן גבירים?
תגיד, דגני שקורא או מעודד סרבנות בבית ספר שלו, יכול להישאר מנהל בית ספר שמנע כניסה של קצינים? תגיד, אנשים פה, בני 16-17, כבר רגע לפני צו ראשון, למה למנוע מקצינים להיכנס לבתי הספר, לבית ספר שלו? מי הוא שימנע את זה? תגיד, מה, אנחנו לא צריכים לוחמים? אתה לא רואה שהצבא קטן? מה זאת אומרת? מה, איך הוא מעודד את הופעת הסרבנות, או תומך, או מאפשר להם להפגין? זה המחנך שאתה רוצה לילדים שלך? בעת של מלחמה קיומית? זה לא מפריע לך, והוא לא היחיד. יש עוד כמה מנהלי בתי הספר כאלה. למה? למה זה בכלל מתקיים? תסביר לי.
אני לא יודע...
אתה לא יודע, לא צריך את כל הפרסומים.
כן, רגע, תן לי לסיים. אני לא יודע שדגני מעודד סרבנות.
לא, תומך.
לא,
ובהחלט. אישר הפגנות לסרבנות.
רגע, זה כבר נהיה אישר הפגנות.
לא,
אדוני, אתה לא יכול לעמוד פה, או לשבת במקרה הזה, ולהגיד, הוא תומך בסרבנות, ואז הוא אישר הפגנה. יש חופש ביטוי. האם הוא אישר... רגע, שנייה. אם הוא אישר בתוך בתי הספר שלו פעילות, שהיא שנויה במחלוקת, זה דבר אחד. אם הוא תומך בסרבנות, זה דבר שני.
למה דווקא הוא מעודד את זה? למה הוא מונע כניסה של קצינאים לבית הספר?
רגע, הוא מהדור של המחנכים כאן, ויש פה גם כמה אזרחים כאלה, שרוצים לייצר מערכת חינוך, שהיא לא מערכת חינוך של שטיפת מוח, מערכת חינוך ביקורתית, שבה יש גם מקום לשאלות, האם הצבא עושה את הדברים הנכונים, האם הממשלה...
אבל תתמוך בגיוס, אין שום בעיה.
האם הממשלה נותנת את ההוראות הנכונות לצבא, האם השליטה בפלסטינים זה דבר שהוא נכון לישראל, שהוא מוסרי, כאלה ראשי מערכת חינוך אני רוצה.
כל זה במקביל לעידוד גיוס. שעודד גיוס ובמקביל של שאלות.
עכשיו זה כבר נהיה שהוא לא מעודד מספיק גיוס.
מה זאת אומרת?
הרגע אמרת שהוא בעד סרבנות. עכשיו הוא לא מעודד מספיק.
בוודאי, זה גם וגם.
תפקידו של מנהל...
תפקיד של מנהל, כן, גם לעודד גיוס לצהל, כן, אין לנו צבא אחר, כן.
תפקידו של מנהל הוא לצק את הערכים לתוך הנוער שנמצא.
חלק מהם הוא תרומה,
הערכים של ערבות הדדית.
וגיוס לצהל, כן.
אני מבטיח לך, בוא נעשה ניסוי, בוא נלך ביום הזיכרון לחללי צהל, לגימנסיה הרצליה, ואני מבטיח לך שמה שתראה שם זה מחויבות למדינת ישראל ומחויבות לצבא והוקרה של הנופלים והאתוס הלאומי והכל.
בבקשה,
אבל,
ולספור גם, הכל,
אבל לא בצורה
הכל,
של שטיפת הכל. מוח מי, ולא בצורה של סטימת
זה
פיות.
זה שקצין בא לדבר איתם זה סטימת
אני
פיות?
אני לא יודע איזה קצין. רגע, סליחה, אל תגיד לי, אתה טענת שהוא מעודד סרבנות. אני מבקש ממך.
ברור, ברגע שהוא אפשר להפגנות שתומכות בסרבנות אצלו בבית ספר, זה מעודד סרבנות. תגיד, לא רוצה חופש בתוך הבית ספר, אל תכניסי את זה לבית ספר שלי.
הוא לא מכניס.
לא רוצה.
רגע, שנייה.
זה לא התפקיד שלו.
אחד, אני גם לא מכיר, הרי התחלת...
אבל הנה, אבל את ההפגנות אני...
יוסי, התחלת את השיחה, רגע, שנייה. התחלת את השיחה ואמרת שהוא מעודד סרבנות.
נכון, ברגע שהוא מאפשר את ההפגנות האלה, הוא מעודד סרבנות.
רגע, שנייה. אמרת הוא מעודד סרבנות, אמרתי לך, אני לא מכיר...
אז גוגל.
לא, די, אני לא מכיר משפטים שלו מעודד סרבנות, לא נתת לי משפט. עכשיו, הפכת את זה, רגע, הפכת את זה...
גוגל, עזוב, אתה בורח מהסיפור עכשיו.
רגע, הפכת את זה למאפשר הפגנות. הפגנות.
אבל אתה יודע מה הוא עושה, אתה בורח מהסיפור.
עכשיו, אני גם לא מכיר הפגנות בעד סרבנות שהוא אפשר שהוא נמצא שם.
בבקשה, כנס.
אני יודע שהיה מחוץ לבית הספר, היו הפגנות של תלמידים.
אתה מתעלם, נו, הסיפור שלו.
אני לא מתעלם.
נו, בסדר.
אני לא מתעלם. אתה מנסה בדרכים הכלכלות, כי אתה לא מביא הוכחות.
גני הוא מעודד שירות קרבי. הוא נבחר כמנהל המצטיין שמעודד שירות קרבי בצה"ל דה מערכת החינוך.
גני מעודד חשיבה ביקורתית.
כן.
תן לסיים.
אין סתירה.
הנה, אתה לא... דגני מעודד חשיבה ביקורתית, חופש דעה, הוא מעודד ערכים הומניים, הוא מעודד את התלמידים לשאול שאלות, כלל במהלך שירות הצבאי שלהם לשאול שאלות ולומר מה מותר ומה אסור, והלוואי ויהיו לנו עוד מנהלים אמיצים. כי לקחת את העמדה שלך...
מה הקשר? העמדה שלך היא מסוכנת.
היא לא מסוכנת, זה בדיוק הכוח של החברה הישראלית. ומה שראינו אתמול...
ראינו את הירידה במוטיבציה לקרבי עד עכשיו. במקום לעודד אותם לקרבי, מי לכם? על מה אתה מדבר?
אני הייתי חייל קרבי, וכל מי שאי פעם יצר איתי קשר, אמרתי לו תתגייס ותתגייס, ואני נגד סרבנות. מהרבה טעמים דרך אגב. גם מהטעם שכשאתה נמצא שם בשטח, אתה יכול לפחות לוודא שבמשמרת שלך...
ובגלל זה היה חשוב שעשית מילואים בשטחים.
שבמשמרת שלך הדברים יתבצעו כמו שצריך. אבל אותי לא מטריד דגני. אותי מטריד מהתופעה שראיתי אחרי דגני. שהיא מלמדת לאן אנחנו הולכים. ואני חושב שהחברה הישראלית...
קרה משהו, ודגני, סורי, דגני לא יכול עם אותה מדיניות להמשיך להיות מנהל בית ספר, עם כל הכבוד. מה לעשות?
לשמחתי, לא אתה מקבל את ההחלטות בעניין הזה.
בסדר גמור.
אני מבין שיש קומיסרים במדינת ישראל, לשמחתי זה לא אתה.
חבל שלא קיבלו את ההחלטה הזאת.
מה שאותי מטריד זה לא דגני, מה שאותי מטריד זה מה שראינו התופעת נגד.
התופעת נגד. אתה בעיר ליברלית, אתה הליברל הגדול, אבל מתנגד לזה שיהיו שם דוכנים או שיניחו תפילין.
אתה מעוות את דבריי.
לא,
לפני 5 דקות.
ראיתי יותר ויותר עמדות, נסעתי בתל אביב,
שיש שניים,
עיר ליברלית, תן לי להניח תפילין.
תניח תפילין.
אז מה אתה מפריע לך?
מישהו מפריע לך להניח תפילין?
אם היית במקום אחר בעולם, יש לי תחושה שלא היית אומר את זה, אבל בתל אביב, תקשיב.
יוסי, זה גניבת דעת עלובה.
תקשיב, אתה עושה גניבת דעת, אתה ליברל גדול, וזה מפריע לך. אבל אם היית רואה את זה בניו יורק או בכל מקום אחר, זה היה בסדר. זה היה בסדר. פה זה מפריע לך, אתה לא מבין.
יוסי, אני גר, רגע.
זה גם מתחבר לאירועים שקדמו, קדמו למלחמה.
אני גר.
וככל שתרכב או תרכבו על הסנטימנט היהודי, אתם לא מבינים, את נתניהו לא תעיפו מפה, אתם רק גורמים לציבור שהוא מחבק אותו, אתה יודע, בוא נאמר, קרבתו של נתניהו ליהדות, בוא נאמר, הוא לא מגדולי ה...
יוסי, נתניהו לא מעניין אותי, הוא מבחינתי לא פקטור בסיפור הזה, הוא מעודד את הסיפור הזה כי זה משרת את האינטרס הפוליטי שלו.
כי מי שעושה את זה טיפש,
טיפש
ומעודד את האנשים, ללכת לחיקו של נתניהו בסופו של דבר.
אני לא יעזור כמה שתגיד את זה. אני לא נגד דת, ואני לא נגד תפילין. אני נגד קמפיין, וקמפיין שמנסה לשנות את האופי של החברה הישראלית. זה מה שמטריד אותי, ולשם אנחנו הולכים. ומי שיעצום את האף, ויסתום את האף ויעצום עיניים מהקמפיין הזה, יקבל את הנוער הזה שראינו אתמול בקבוצה קטנה.
ומי שיסתום את האף לדגני, יקבל שיעור גיוס
כל כך נמוך. נוער מתלהם, ואלים, שטוף שנאה נגד ערבים, שמאלנים, חילונים, וואטאבר. נוער שמעוות את היהדות ולוקח אותו למקום שינון מגל, הופך להיות אדם מתון לעומתם. מי שמתעלם מזה, יקבל
כחברה הישראלית. אז עכשיו הם פנאטים כי הם באו להניח תפילין.
הם לא באו להניח תפילין, אל תתאמם. הם באו לקלל, להפיל פחד.
אתה מקבל הכל, הליברל הגדול מקבל הכל, אבל לא מקבל תפילין בתל אביב.
זה שקר. אני מקבל תפילין בתל אביב.
אתה מפריע לך שיש דוכנים
להחזרה בשאלה בבני ברק?
למה שיהיו דוכנים
להם? אני שואל אותך, לי חשוב שאנשים בבני ברק, אלה שיש להם ספקות.
מה הקשר בין הדברים?
למה? אני שואל אותך, אתה ליברל לא פחות ממני, נכון?
זה שהוא מניח לך,
אתה מוכן לענות לי לשאלה, יוסי יהושע, אתה מוכן לדוכני החזרה בשאלה בבני ברק?
זה מכניס לך אצבע לעין שיש כאן דוכן להנחת תפילין?
שיש אחד? לא, שיש עשרה?
למה?
בוודאי.
מה זה מפריע לך?
כי זה מציג תזה ועולם ערכים שנוגד את השקפת עולמי. אני אומר, אין אלוהים. אני השקפת עולמי, זה לא ברירת מחדל חילוני. זאת אמונה. אני מאמין שאין אלוהים, ושהכל בידי אדם, ושאי אפשר לזרוק אחריות על איזה בורא עולם. בוא נמשיך הלאה.
רונן מרלי, בוקר טוב.
בוקר טוב, יוסי, בוקר טוב, אינון.
מה שלומך?
אני לא בדיוק אינון, אבל שיהיה, יריב, זה אותו דבר.
אינון לא מרגיש טוב היום. אז הוא לקח חופש. מה שלומך?
טוב.
ראש העיר נהריה, לשעבר קצין אגם של פיקוד הרום, מה המצב בנהריה? אתם לא כולם בבתים או שחלק התפנו? הרי אין פינוי מטעם הממשלה, נכון?
מה פתאום?
מה,
אוי ואבוי. אוקיי, ומה מבחינת האחוזים, יש אנשים שעזבו לדעתך בחודש האחרון?
אנחנו בפול קפסיטי, מה שנקרא. יש אנשים קצת, אתה יודע, שעזבו, אבל קרתה פה תופעה מדהימה בחודש האחרון. קלטנו מעל 700 משפחות חדשות משלומי, קירת שמונה, ראש הנקרא, אביבים, נטוע, זרית.
יפה, נהריה קולטת.
נהריה קולטת, הם באים לכאן, הם באים ללמוד במסגרות החינוך. קלטנו נכון לתמול בבוקר, תכף אני אכנס לערכת מצב, נכון לתמול בבוקר מעל 160 ילדים חדשים במסגרות. תופעה מדהימה.
אוקיי.
אתה יודע, הסיפור של הפינוי הוא אירוע מורכב.
ומבחינת מיגון אצלכם, העיר יחסית ממוגנת? לכמה תושבים בלי ממד?
יש פערי מיגון של קצת מעל 30%, זה פוגע במערכת חינוך, במוסדות הציבור, גמלאים וכאלו, בית יד לבנים, יש מרכזים קהילתיים שהוקמו לפני עשרות שנים, שהם לא ממוגנים. יש
לא פערים, יאמן, האמת לא יאמן, נהריה שבסוף נמצאת קו עימות, לא, נשמע לי מופרע.
יריב, כמה פעמים קראת את הידיעות על פערים, פערי מיגון 30-40% באזור הצפון? קראת, נכון? עבר לך גם מעל הראש, עבר לכולנו מעל הראש. ראשי הרשויות צעקו, כולל מרלי, כולל אחרים, ואף אחד לא נגע בזה. הייתה תוכנית למיגון הצפון, הבטיחו 5 מיליארד שקלים, אני לא יודע אם רבע מזה הגיע.
אוקיי, אני אפשר לדבר לאן הכסף הולך, אבל תגיד, יש עכשיו קיצוץ במשרד לפיתוח הנגב והגליל, אתה יוצא נגדו.
אני, בוודאי.
איך זה אמור להשפיע עליך? מה לא יהיה לתושבים בגלל הקיצוץ הזה?
אני אגיד המון דברים. קודם כל, כתפיסה אסטרטגית, מדינת ישראל הזניחה את הגליל והנגב עשרות שנים. בוא נגיד שבעשורים הראשונים נכון היה להשקיע בלב האסטרטגי של גדר החדר הזה, בסדר גמור. אבל כשהגליל והנגב חלשים, המדינה חלשה.
100%, וזה היה, בוא נדבר פני עתיד. יש עכשיו את הקיצוץ הזה. איך זה, מה איזה דברים תכננת שלא ייצאו לפועל?
קודם כל זה משרד שמתפקד מדהים. אגב, עם השר וסלוף, הוא מתפקד פשוט מדהים. הוא מהיר, הוא זמין, הוא מבקר אותנו מספר פעמים בשבוע. זה פוגע לא רק בביטחון שלנו, כי הוא נתן לנו גם תקציב לזה, זה פוגע לנו בפרויקטים של מרכז הצעירים שלי, במלחמה הזו מתפקד בצורה בלתי רגילה, כולל אנשי המילואים, נשות המילואים, הסטודנטים שלנו, אתה בא לקצץ במשרד, במקום לקחת את הנגב והגליל, להעצים אותו, אתה רוצה לקצץ אותו עכשיו, זה הזוי, בכלל מדינת ישראל צריכה להשקיע בגליל ובנגב, תן לו יותר סמכויות, תן לו להשקיע באזורי התעשייה, והתעסוקה, תן לו להשקיע בתשתיות, תן לו להשקיע בבריאות, אתה מבין עכשיו אתה לוקח, זה כמו, זה פוגע בביטחון שם, זה כמו שתיקח את הנתח של הביטחון מהגליל והנגב, אל תיקח את זה, כאילו יש כל כך הרבה משרדים שאתה יכול...
תגיד, אז איך אתה מרגיש? בוא נדבר פוליטיקה, הרי יש פה בסוף עניין של כוח פוליטי, ראינו בשבועות האחרונים איך בחסות המלחמה, במהלך המלחמה, ממשיכים להעביר כסף לאורית סטרוק, למשרד שלה, משרד שמדבר בין היתר על השטחים, על ההתנחלויות, ומצד שני, אתה טוען פה שהולכים לקצץ לך, אז אתה יודע... אתה ביחסים...
לא, עוד פעם, תקשיב, מה זה לקצץ לי? אני לא, אתה יודע, פוליטיקה האמת לא מעניינת אותי.
אבל פוליטיקה היא, זאת קבלת התקציבים.
אני טוען שצריך מנהיגות, לא פוליטיקה. צריך פה להשקיע, מדינת ישראל צריכה להשקיע בנגב ובגליל. הייתה צריכה לעשות זה מזמן. עכשיו אתה רואה את הנזקים של הדבר הזה. יוסי דיבר קודם על ההזנחה של המיגון. למה? כי לא השקיעו, לא בנגב ולא בגליל.
אבל אם אומרים לך, אם אומרים לך שאין כסף כי צריך את זה לכיפת ברזל, אני מבין. אבל אם אומרים לך שאין כסף כי צריך את זה לאורית סטרוק ולצרכים הפוליטיים והקואליציונים שלה, ושנת שירות וכל הדברים ששייכים למגזר שלה, אז אני במקומך, אני חושב שאתה צריך להגיד את האמת. במקום לתת לי, נותנים לאחרים.
יוסי, אני מכבד את, תקשיב, אני מכבד מי שיושב למעלה. אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות. אני רק יכול להגיד לך שקיצוץ בנגב ובגליל, כמו שהוא מתפקד היום, זה פגיעה אנושה בנגב ובגליל. אסור לעשות את זה. זה פוגע בנו, ראשי הרשויות, זה פוגע בתושבים שלנו, זה פוגע במרחב, והמדינה צריכה הפוך, בדיוק הפוך, לקחת את המשאבים שלה עכשיו, ולהגיד שהגליל והנגב, זה הדבר שצריך לחזק אותו. הם מבינים את זה, אבל צריך לתרגם את זה גם
למספרים. אז נתניהו וסמוטריץ' פוגעים בנגב ובגליל.
דרך אגב, אני לא אומר לך נהריה, תשים לב, לא אומר לך נהריה, תשקיע בנגב ובגליל, תשקיע בהשכלה גבוהה בגליל, תשקיע בבריאות בגליל, תשקיע...
רונן, יש לך תוכנית ספציפית לחיזוק הגליל, אתה יכול לתת לנו אותה בנקודות? מה אתה חושב שצריך לעשות כדי לחזק את הגליל?
קודם כל לחזק את הבריאות פה, אנחנו הקצינו עוד, עיריית נהריה הקצתה 60 דונם לבית החולים, למרכז רפואי גליל, אתה יכול לשדרג אותו בצורה בלתי רגילה, 60 דונם, גם לתעסוקה, גם לדברים שהתכתבו עם בית החולים, פעם אחת. פעם שנייה זה אזורי תעסוקה, יש אזור תעסוקה לעיר נהריה, ויש אזור תעשייה לאשכול גליל מערבי, שאני גם יושב ראש האשכול, באזור צומת קברי. תשקיע בזה, תביא לפה עוד עשרות אלפי מקומות תעסוקה, תתיתן לאנשים לעבוד, כי זה המקום הכי יפה בארץ לגור בו. תעשה מהגנה, מרינה חדשה, המדינה אישרה נקודה אחת נוספת למדינת ישראל שתוקם במעגנה חדשה, זה נהריה. תעשה שער כניסה צפוני למדינת ישראל, זה גיים צ'יינג'ר לכל המרחב. תשקיע פה בהשכלה גבוהה, לא משנה איפה תעשה עוד אוניברסיטה. תעשה אוניברסיטה בגליל המערבי, אתה משדרג פה את האזור, אנשים יבואו לגור כאן, תהיה פה מסה, תהיה פה עוצמה, הגליל יהיה חזק, המדינה תהיה חזקה. לא תעשה את זה, אז אני אומר לך שאתה פוגע במדינה.
תשמע, אני חייב להגיד לך משהו אחד, אני מסכים כל מילה שאתה אומר, אבל הפחד שלך להגיד מילה נגד ראש הממשלה נתניהו, נגד שר האוצר סמוטריץ' ונגד סדרי... לא, אתה כן פוליטיקאי, מה, אתה ראש עיר, אתה לא מבקר המדינה. הפחד שלך לא לדבר נגד ההנהגה הפוליטית של מחנה הימין, שהיא נמצאת בשלטון, ולדבר כאילו זה מהשמיים, כאילו התקבלו החלטות מהשמיים, אין בני אדם שקיבלו את ההחלטות האלה, והפחד הזה לא יוביל אתכם לשום מקום, לא אותך ולא את העיר שלך.
בוא, הדבר האחרון שאתה יכול להגיד על הפחדן.
לא יודע, אתה לא מסוגל להגיד נתניהו וסמוטריץ', תגיד, נתניהו וסמוטריץ' מפקירים את העיר שלי, תגיד את המשפט הזה. אתה מסוגל?
קודם כל, בוא, אתה רוצה לשים דברים על דיוקם, מעולם לא שקפו כסף כמו ששפקו במלחמה הזאת. זה פעם אחת. פעם שנייה, שר הנגב והגליל, לי ברמה האישית, ולגליל
המערבי... זה שמענו כבר, אני שואל מי... אתה אומר פה שמקצצים, שלא נותנים לך, ואז אתה לא מסוגל להגיד מי מקצץ, מי לא נותן. סמוטריץ' הוא שר האוצר, נכון? אתה מסוגל להגיד סמוטריץ' לא נותן לי? או שאת המשפט הזה אתה לא מסוגל?
הוא אומר לך הפוך, הוא אומר שהוא שופך עליו.
שופך פה מיליונים, אני לא... למה שאני אגיד לך משהו שאתה אולי רוצה לשמוע, אבל אני לא בקיר אותו.
אני יצאתי מבולבל, אדוני, כי התחלת את השיחה בלהסביר שמקצצים לכם בנגב והגליל, וזה הולך לפגוע, וזה הולך לפגוע במרכז הצעירים, ואז אני שואל אותך מי מקצץ, אתה מתחיל לגמגם לי שבסך לא פוסר טוב. תגיד מי מקצץ!
זה צפוי, וזה מה שקורה עכשיו, אני אעשה סדר. זה התוכנית לקצץ, ומה קורה עכשיו, הוא ענה לך.
לא רציני.
רונן, אפשר לשאול אותך, אתה היית קצין האגם של פיקוד הדרום, איך אתה רואה את הלחימה עד כה ברצועת עזה?
קודם כל יש לנו לוחמים גיבורים, מפקדים מדהימים, אמיצים, אני חושב שהם הוכיחו לנו שהדור הזה יש על מי לסמוך, וליבנו גם עם משפחות החטופים, השבויים הנהדרים, המשפחות השכולות, ואנחנו מאחלים גם אחלה מהירה לפצועים כמובן. הדור הוא דור מדהים. אני חושב אבל שהפעלת האש צריכה חיזוק. אני חושב שאנחנו לא מפעילים מספיק אש. אני חושב שצריך להפעיל הרבה יותר אש, לאפשר לקוחות להתקדם תחת מסכי אש מתאימים.
כן, מאיפה אתה מביא את הנתון שלא מפעילים מספיק אש? אני, יש לך ביסוס אני, לעניין הזה? כי על זה דיון בממשלה, אתה יודע...
אני לא... תקשיב, אני יודע הרבה יותר טוב מה שאתה חושב, אני מדבר עם אנשי האש כל יום, לא פעם, כל יום, כולם חברים שלי שם, המפקדה הוגדות, זה היו מפאים שלי בגדוד, מחת גבעתי זה מפאי שלי בגדוד, אני מכיר בדיוק מה קורה בעזה, אני אומר לך שאנחנו לא מפעילים מספיק אש, ולא בטוח שכדאי לפרט את זה כאן, אבל לא מפעילים מספיק אש.
כדאי להקשיב למראינו.
בתחילת המלחמה, הפעלנו אש בצורה טובה, היום אנחנו לא מספיק מפעילים אש. עכשיו תשמע, זה, אתה יודע, זה, אני לא אומר לך ש...
לא, אתה יודע, זה נורא פופולרי להגיד את זה. זה
לא, הוא לא פופוליסט.
זה נורא קל לבוא ולהגיד, אנחנו לא נכנסים...
יריב,
אני גם רוצה להגיד...
אבל יריב, הוא נותן לך משהו יותר מעניין.
אנחנו לא נכנסים בהם מספיק חזק.
אבל יריב, הוא אומר לך משהו יותר מעניין.
אבל הצבא אומר לכם שמעולם לא הופעלה כזאת כמות של אש, בשום מבצע, בשום מהלך, בשום סבל.
יריב, שים נקודה רגע, תקשיב רגע. הוא אומר לך, מי שהיה קצינה גם שם, והמפקדי האוגדות היו מפעים שלו, כולל המחאתים, והוא בקשר ישיר עם
כל גורמי האש
בפיקוד הדרום, והוא מספר לך מה שמספרים לו, זה קצת יותר מעניין מהאמירות שבצמרת צהל אומרים. תמשיך בבקשה רונן.
יריב, שמע, לא יודע, אתה בכוח, אני לא סובל את הפוליטיקה. לא, אל תכניס
לי, אתה פוליטיקאי, אדוני, לא נעים לי להגיד לך את זה.
לא, אתה אומר שאני פוליטיקאי.
לא יודע, נבחר ציבור, מועמד, אתה בבחירות עוד מעט. אתה לא פוליטיקאי, אתה פוליטיקאי בקמפיין. אתה יודע.
תקשיב, אני מנהיג ציבור.
100%, זה פוליטיקה.
ואני גאה, אתה אומר פוליטיקה. אתה יודע, אתה לא אומר, זה לא אומר שאתה צודק. אני מנהיג ציבור. ואני אומר לך שיש לנו מדינה חזקה, ולא כל דבר הוא גרוע. יש לנו צבא מדהים.
לא אמרתי, חלילה.
רגע, יש לנו צבא מדהים, אבל הצבא שלנו שהפעיל אש בשלושה שבועות חודש ראשונים בצורה בלתי רגילה, עוצמתית, שיצרה הישגים מדהימים, אני אומר לך שהצבא לא משנה מה הסיבה, ויכול להיות ששלושתנו עכשיו מדברים שטויות. עובדתית, הוא מפעיל הרבה פחות אש, ואני אומר, זה לא נכון. עכשיו, אני יכול להיות שזה לא נכון, אבל אין ברירה. יכול להיות, אני לא רוצה להגיד את זה. אני אומר לך שכשאתה נלחם, אין מה לעשות. אתה צריך להילחם, קודם כל לשמור על חיי חיילינו.
ורונן, מילה אחרונה לגבי זירה הצפונית, מי שלא יודע, כמעט היית ויתרת על תפקיד את אלוף בפיקוד צפון, לטובת המרוץ לראשות עיריית נהריה. איך אתה רואה את, איך הסתיים הסיפור, עם מערכה כוללת או הסכם? מול חיזבאללה?
דעתי האישית, אנחנו לא רוצים, בוחרים שלא להילחם עכשיו. אני לא אומר כזה לא נכון. אני מבין שהרצון הוא להילחם בעזה, ואחר כך, אם בכלל, בלבנון. עכשיו, אני חושב שכשהחליטו לעשות עזה תחילה, זה בסדר גמור, זה נכון, לעשות דירה אחת, להתמקד בה עם כל הכוחות, זה בסדר. אני לא בטוח שתיפתח מערכה בצפון. אני חושב שיש ניסיונות להגיע להסכם. באופן אישי, אני חושב שיכול להיות שזה בסדר. בהנחה, ואתה מתישהו מפתיע או מחליט להתכונן ולהפתיע ולייצר מכה חזקה לחיזבאללה, כי תראה, תושבי הצפון רוצים לחיות בביטחון, וככה אין ביטחון. גם הסכם לא יביא את הביטחון שאתה רוצה, אני מדבר על תחושת הביטחון, אולי הוא יביא ביטחון, תחושת הביטחון של התושבים לא תהיה טובה, ולכן מתי שהוא צריך לפעול, מתי? אני חושב שהצבא צריך להחליט ביחד עם מקבלי החלטות, מתי? כי העניין של העיתוי הוא קריטי, אני לא הייתי ממהר לעשות את זה, אני הייתי מתכונן, מתארגן, מתחמש, ויוצא להתקפה בזמן שלי, כשאני ערוך, מוכן, רענן, ועושה התקפה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר עוצמתית, אני חושב שזה יותר נכון.
אוקיי, אלוף משנה במיל, רונן מרלי.
ראש עיריית נהריה.
ראש עיריית נהריה.
תודה.
תודה.
תודה, בוקר טוב.
פרסומות.
בוקר טוב לסרן במילואים דורון לוינסון.
בוקר טוב לך, יוסי.
מה שלומך?
שלומי, כמו אני מניח שלומם של כולנו, מבכה את המתים, מאחל לשובם של החטופים, ומתפלל לשלומם של החיילים.
טוב, נספר שאתמול נפגשנו במקרה במחלקת השיקום בתל השומר, וראיתי את ה... לא הבנתי מה אתה עושה שם, והכרנו שם, ואז גיליתי שאתה ואנשים טובים, כמו אביגדור קהלני, מבקרים פצועים, אתם פצועים מ-73, ואתם מבקרים פצועים של 23, סליחה, וזה פרויקט נהדר, ונשמח אם תשתף אותנו.
אז אכן, כמו שאמרתי, יש פרויקט מסודו של עמותת אלמי, שבראשו, בראש הפרויקט עומד אביגדור קהלני, שלמעשה מאגד חיילים וקצינים שניסו במלחמות קודמות, כדי לבוא ולעודד את הפצועים שנמצאים בתל השומר, לחבק אותם, לעודד אותם, לדבר איתם, בעיקר גם להקשיב, לשמוע על הפחדים שלהם, על התסכולים שלהם, על המשאלות שהתנפצו להם על סלע המציאות, ולתת להם להציץ את הדברים הללו, ואז גם לספר על עצמנו, לספר להם על הפסיעות שלנו, ובחלקנו ניסענו מאוד מאוד קשה, וגם לנו היו חלומות.
אתה נפצעת שלוש פעמים, נכון?
נפצעתי שלוש פעמים, כן. אני נפצעתי פעמיים בפשיטות ללבנון אחרי רצח הספורטאים במינכן. בעקבות רצח הספורטאים במינכן, הממשלה החליטה לעשות חשבון עם המחבלים. אני באותן פשיטות נפצעתי פעם אחת מבזוקה שנורתה בטנק ופגעה באופן מאוד אנוש ברגל ימין שלי. ופעם שנייה מרסיסים שפגעו לי בחזה וביד שמאל מרימון שהתפוצץ במרחק מאוד קצר ממני. אחרי תקופה מאוד ארוכה של ניתוחים ושיקום חזרתי לפקד על היחידה, שנה וחודש אחר כך פרצה מלחמת יום כיפורים, ואז נפצעתי מאוד מאוד קשה ב-16 לאוקטובר 1973.
בחווה הסינית.
בחווה הסינית, נכון.
וכשאתה פוגש את אותם פצועים עכשיו מהסיבוב, מהמלחמה, בוא נדמיין שאחד מהם מאזין לנו, מישהו שלא פגשת. מה המסר שלך? מה אתה יכול לומר מהניסיון שלך?
אז ככה, דבר ראשון, אני מספר לכם שאמרתי על הפציעה שלי ועל החלמות שלי שהתנפצו להן על חלמציות, ועל העובדה שכן, הייתי צריך לבוא ולמצוא לי חלמות חדשים, ועדיין יש חיים אחרי הפציעה. מה שחשוב הוא להתמיד בחשיבה חיובית, להאמין בטוב ויהיה טוב, כמו שאמר דוד המלך, מי האיש שחפץ חיים, הרואה למעשה, הרואה בטוב. נוסף לזה לומר להם שבמידה לא מבוטלת יש צורך בהשלמה והכרה במציאות החדשה. כיוון שזה היה התיאולוג ריימונד ניבור שכתב את תפילת השלווה, ושם הוא כתב שהוא מבקש מהאלוהים שייתן לו את הכוח לקבל בשלווה את מה שהוא לא יכול לשנות, את האומץ לשנות את מה שהוא יכול לשנות, ואת השכל להבדיל בין שניהם. אז יש פה הרבה מאוד, למעשה תהליך מאוד 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 מוקפד של השלמה עם איזשהו מציאות שצריך להשלים איתה, עם דברים שאפשר לשנות ודברים שאי אפשר לשנות. ודברים שאפשר לשנות, חשוב מאוד שתהיה להם נחישות והתמדה והרבה סבלנות, וגם את היכולת למצוא את האור, את הטוב בנסיבות ובמציאות המאוד לא נוחה, שלעיתים כן, היא מתסכלת, וגם, אבל מאוד מאתגרת. ואלה הדברים שאני מספר עליי, אני מספר עליי, ואני מספר על החלומות שלי, ועל אותם חלומות שהגשמתי, שונות מאלה שהיו לי, חלומות שונים לגמרי מאלה שהיו לי, אבל בהחלט לא פחות נעימים ומאתגרים. ואני תמיד אומר שאני מתעלך לי עם עין ורבע, ואוזן וחצי, ורגל ושלושת רבעי, אבל כאדם מאוד מאושר.
ואיך אתה מתרשם מהדור הזה, של הפצועים?
תשמע יוסי, אתה, אני חייב לספר פה לכולם, כי הם לא יודעים, אז לתת לך איזושהי כוכבית, כי למדתי עליה רק אתמול, שאתה בעצמך גרימת איזשהו חייל. ואני מניח שגם הניסיון שלך איתם דומה לניסיון שלי. מדובר בגיבורים אמיתיים. מדובר באמת באנשים גיבורים שחוו חוויות מאוד נוראיות לאנשים בני גילם. אבל הם יצאו מתוכם עם המון כוח, עם המון עוצמה. אתה יודע, יש את הקלישאה המפורסמת שכולנו אומרים, אנחנו באים לחזק ויוצאים מחוזקים. אבל זה כל כך נכון. הם פשוט גיבורים. והמשאלה של כמעט כולם, למרות שכנכם גם קטועים, זה להחלים, להשתכם ולחזור ליחידות שלהם. להילחם ולהיות עם החברים. זה משהו שמראה באמת את העצומות נפש ועל רוח שאנחנו יכולים רק להתחבד בהם.
ומעבר לקושי הפיזי שהוא ברור לחלוטין, זה לא קושי, זה שינוי חיים מבחינה פיזית לאותם פצועים קשה שהפציעה נשארת איתם לאורך כל חייהם. מה אתה מכיר גם על עצמך, גם ממפגשים, על הקשיים הנפשיים, על תחושת השונות בחברה, על זה שרואים את הפציעה, צריך להתמודד גם עם המבטים, עם הסימני השאלה, עם הסקרנות, אולי תחושת השפלה, אולי תחושת חוסר יכולת. איפה הקושי הנפשי בפציעה כזאת?
תשמע, אני מניח שהקושי הנפשי של חלקם זה משהו שיתעורר עם הזמן. כרגע הם נמצאים באיזושהי חממה של אנשים שמקיפים אותם ואוהבים אותם, ולא נותנים להם למעשה לחשוב כל כך הרבה על הקשיים, גם הפיזיים וגם הנפשיים. אבל אני מניח ששוב, עם טיפול נכון של אנשי מקצוע, ואני מדבר מתוך ניסיון, היום צהל ערוך הרבה יותר מאשר היה ארוך לפני כן כדי להתמודד עם הקשיים הנפשיים הללו. אני מניח שהיום יש אפשרות לתת להם כלים, כי זה בסך הכל ארגז כלים שצריך לתת להם כדי להתמודד בעיקר עם אותם בעיות נפשיות, שהרבה תלוי בהם. זאת אומרת, הרבה עניין של מודעות כדי לבוא ולהתמודד בצורה נחושה.
אני גם מעריך שתהיה לזה יותר מודעות בחברה הישראלית. זאת אומרת, הדור שחי את השביעי לאוקטובר יחיה גם את הפציעות ויפגוש ברחוב ובחנויות ובכל מקום את הפצועים, ואני חושב שהמודעות של הסביבה תהיה גדולה יותר, וזה גם ברור שזה יכול להיות משהו שמקל. נשמע פרויקט מדהים, וחשוב.
אני ראיתי את השיחה הזאת, מהצעת השיחה ביניהם, והייתה ממש ממש מרתקת. כל הכבוד לכם, דורון.
תודה רבה, תודה על השיחה,
תודה.
חן חן. על הקו איתנו עכשיו דן שפייב, נכון?
נכון.
בוקר טוב דן.
ספר לנו עליך, איפה אתה נמצא ברגע זה?
ברגע זה אני בבסיס ענתות.
אוקיי.
באמת זו רמלה.
הוקפצת למילואים? מתי?
הוקפצתי למילואים, ביום שבת, בשעה 8 בבוקר, שלחתי הודעה למ"פ שלי, הבנתי שאנחנו הולכים לקראת מלחמה, כי זה... מה שקרה שם זה לא הגיוני. הוא אמר לי, כן, תהיה מוכן, בשעה 10:30 כבר הייתי בבסיס, חתמתי על ציוד, חתמתי על נשק, ומשם כל אחד נשלח למשימה שלו. אוקיי,
ואנחנו מדברים איתך כי יש לך חנות אופניים, נכון?
נכון.
שקוראים לה לאו בייק, על שם בנך, על שם הבן שלך. חנות מצליחה שפתחת לא מזמן, איפה החנות נמצאת?
בחולון, בדובוס 59.
אוקיי,
חנות באמת מצליחה.
רגילים או חשמליים?
חשמליים, רגילים, כל מה שקשור לדוגלגלי.
אז אתה בעצם מהרגע שהחלה המלחמה, אתה מחוץ לעסק, אתה נמצא ברמלה, ומה קורה לעסק בזמן הזה?
העסק דורך, לאט לאט. חשבתי, אתה יודע, מי ציפה שזה יהיה 3 חודשים? אמרתי, חודש, נעבור את זה יהיה בסדר. חודשיים, נעבור את זה יהיה בסדר, מביאים כסף מהבית. 3 חודשים הבנתי שאני קורא לעבור את זה.
אבל העסק סגור או שהוא פתוח ומישהו אחר מנהל?
העסק פתוח ומישהו אחר נמצא שם, אבל בינינו, אתה יודע, כשהבעל הבית לא שם, זה שונה לגמרי, וגם הלקוחות הם בסוף אוהבים אותי, בתור דן, לפחות את ה... העבודה ירדה ממש, ברמה של כאילו ממש כמה שקלים ביום, וזהו.
ומה מצבך, אם אחר אתה משתחרר, אתה ממשיך בעסק, או שאתה חושב ש... המלחמה הרגה את העסק?
אני חושב ש... בוא נגיד ככה, אם אני מבחינה כלכלית, באמת אוכל להשתקם, ובגלל זה גם פתחתי את הפרויקט שלי, את ה-Headstart, אני באמת אוכל לעשות את זה, אז העסק ימשיך לרוץ, כי בסוף יש לו פוטנציאל, ואם הוא עבד לפני זה, אז הוא יעבוד גם עכשיו.
אז לפני ה-Headstart, מה אתה לא מרגיש שהמדינה תומכת בך, שיש גב כלכלי, שיש רשת ביטחון?
לא.
לא, פנית לקבל סיוע?
פניתי לקבל סיוע.
ומה אמרו לך?
הגשתי מענק, אמרו לי שאני לא זכאי למענק.
למה לא זכאי? הרי אם אתה מראה ירידה בהכנסות.
אני עסק חדש.
אוקיי, אז גם מצאו לזה פתרון, אתה יודע, דרך רשות המיסים.
כן, אבל אני עדיין כרגע אין לי פתרון, כי יש לי סיפור קצת יותר מורכב, היה לי מסעדה בהתחלה. סגרתי את המסעדה, ולא היה פעילות בעסק עד חודש מאי, בחודש מאי פתחתי תחנות אופניים, והם מחשבים את זה מפתיחת העסק את המסעדה.
גם לאירועים האלה יש חריגים, תשלח לי את הפרטים ונטפל, כי אני רוצה לומר לך משהו, באמירה כללית. אם יש משהו אחד שאפשר לומר שהממשלה הזאת טיפלה בו כמו שצריך, זה סיפור המילואימניקים. שפכו כסף בהיקפים אדירים, שנדמה לי שאפילו הצבא לא האמין שיתנו למילואימניקים. ונכון, יש טענות כאלו ואחרות של חיילים, אבל אם אני מסתכל על 300 אלף מגויסים, זה ממש מספרים זניחים מול מה שיכול היה להיות כאן. ולכן אני אומר, אם יש, נכון, ואתה יודע שטיפלו באופן טוב, אפילו אולי הכי טוב עד היום במערך המילואים. ולכן אני אומר, לפני הדסטארט ועניינים כאלה, בוא נראה קודם כל מה המדינה מספקת לך. אני מבטיח לטפל בזה, תשאיר פה את הפרטים במערכת, נפנה גם למשרד האוצר, לרשות המיסים, אם זה צריך גם בנקים, ואם אחרי זה זה לא יסתדר, אז תטפל גם במי שצריך, כי הצבא התחייב, לא רק הצבא, לא רק הצבא התחייב, גם שר הביטחון ושר האוצר. אז כסף יש, צריך רק לדעת להגיע אליו.
אוקיי, אז אני חייב לציין איזה משהו קטן שהודיעו לי היום בבוקר, שכנראה בעקבות הפוסט פנו אליי מהצבא, ואמרו שאני אגיש את המענק של המענק האישי, 40,000 שקל.
בדיוק, יש בנוסף עוד קרן נוספת של, כן. של הצבא, בנוסף למה שהמדינה נתנה.
נכון, זה מה שהודיעו לי היום בבוקר, אני בדיוק עובד עם הרואה חשבון שלי על כל העניינים האלה, ואני מקווה שבאמת ייתנו לי את המענק.
תראה יוסי, אני אגיד לך, אני מסכים איתך שהמדינה פה נותנת ונותנת יפה, והלחץ הציבורי, שגם אותו היה צריך, השפיע. אבל יש בכל זאת שאלה, מה קורה עם בעלי עסקים, שהעסק זה הם, לצורך העניין ספר, אוקיי?
אתה צודק מאחוז, לכן הקצו עכשיו 2.5 מיליארד שקל רק לעצמאים.
הרי איבוד הלקוחות בתקופה שהעסק סגור, הוא לא רק לתקופת העסק סגור. יכול להיות שאנשים איבדו לקוחות, כי
יריב, גם לזה נותנים פתרון, והקצו לעצמאים 2.5 מיליארד שקל עם מדיניות מרחיבה. אם נראה שהוא לא קיבל את זה, נבדוק ונטפל. מבטיח לך.
בסדר גמור.
תודה רבה לך, דן.
תודה רבה לכם.
פרסומות? אתה יודע יוסי, היום ומחר העיניים של כולנו יהיו להג לדיון שם. לא ניכנס עכשיו, אין לנו מספיק זמן לעומק של הדברים. אבל למילים גם יש מחיר. ומה שינסו שם לעשות כל הזמן זה להוכיח שהדברים שנאמרו בפוליטיקה הישראלית, בתקשורת הישראלית, שרי ממשלה, כל האמרות הפופוליסטיות על להשמיד את כולם, זאת הוכחה שישראל רוצה להשמיד את כולם. ויש כמה אנשים שהזיקו לנו ועלולים להזיק לנו, נראה את זה בימים האלה.
למה צריך לחמם את זה עוד? אני רואה גורמים בישראל שגם מחממים עוד את הסיפור הזה. לא צריך, עשו טעות, חיממו, זה דבר אחד.
וכולנו מתחבאים מאחורי הגלימה של אהרון ברק.
אז כל הכבוד לאהרון ברק, ואני נגד לינץ', ואני רואה את ההתעסקות גם של חברי ינון, אם הוא נסע בביזנס, ולא צריך להסיר את הכובע ולהגיד תודה רבה שהסכים לעשות את זה, גם בגילו, לא מובן מאליו. אם הוא נסע בביזנס, מה אכפת לי שהוא נסע בביזנס? שיסע על חשבוני בביזנס. מה הבעיה? זה... בשליחות, אני לא מבין את ה...
זה חלק מקמפיין אינון מגלי קלאסי טיפוסי, שמנסה להציג את מי שנגדו
כשמנת
וכולי. רוחו מרחפת, אתה לא מרגיש?
כן, תמיד, אבל אני חושב שזה לא במקום, וצריך באמת רק לומר תודה. אם אנחנו אומרים תודה, אני רוצה לומר תודה. דיברנו קודם כל על מחלקת השיקום בשיבה, ואני רואה עוד ועוד אנשים שמגיעים ותורמים ויוזמים.
זהו, זה נאמר ככה כבדרך אגב שאתה היית שם, מה בדיוק אתה עושה שם?
אני שם מתחילת המלחמה עם פצועים, נכנסתי לסיפור הזה בעקבות אחד הפצועים שרצה גורל, סידרתי לו להיות בגולני, ביקש גולני, קרבי, אז סידרתי לו להיות בקרבי.
אתה מרגיש אשמה?
הרגשתי בימים הראשונים, כן, ובגלל זה הלכתי, וכשהלכתי בימים הראשונים השיקום היה ריק. לא באו מבקרים, וקראתי, יצאתי מפה בקריאה לאזרחים לבוא לבקר, והגיעו והגיעו במוניהם, והמון סלבים ומשפיענים, ופעם אתה רואה, פעם הם מבקשים שחקן כדורגל, ופעם מבקשים
אומן. אבל עזוב, סלב זה קל, בן אדם עכשיו שמקשיב לנו, יש לו מה פתאום להופיע במחלקת שיקום ולהגיד שלום באתי לעודד אותך?
לא, צריך ליצור איזשהו חיבור, או עם עמותה שעובדת שם, או חבר מביא חבר, ואני חייב לציין שכל חבר שהבאתי, נשאר שם, נשאב, זה נותן כוח. ומביא איתו עוד חברים נוספים לשיקום. עכשיו נהייתה חוויה כל כך טובה בשיקום, שהילדים, לא, אני קורא להם ילדים, הלוחמים לא רוצים לצאת, זאת אומרת, הם אמורים לעזוב, הם נלחמים כדי להישאר שם, כי לעבור הביתה אחרי כן, מקום עוטף כזה זה מורכב, ועוד פעם צריך להגיד תודה לכל מי שעוסק במלאכה ותורם ועוזר שם.
התחלת את התוכנית במילות השיר... פתחתי את עיניי,
פקחתי את עיניי, יורם תהר לב, זה חודש ועת.
ההר הירוק תמיד.
אתה יכול לשים את זה מההתחלה, כי הדבר... חשוב, זה היה השורה הראשונה. בדיוק.
רוחמה רז, מילים יורם תערב, לחן מוני אמריליו.
נכתב על הכרמל.
במשחק הילדות, קלי השיכרון, רדפתי פרפרים, נחלקתי במדרון. וחיפשתי לי מסתור ללב תמיד, אז ברחתי על ההר. לשכן בצלחה קרבה לשמוע
תודה יוסי. ערכו והפיקו את המשדר הזה שר פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור טל אשל וסתיו קורנס, ערוכים בדיגיטל דוד זבולוני, רעות מתתיהו ארגון ושני רומנו. תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה.
בתקווה לסוף תודה, שבוע יריב, שקט, בלי יותר לפרסום.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. אחרי החדשות, סיוון כהן.